שלום לכולם, ברוכים השבים לפודקיש, והיום איתי הכתבת הפוליטית של וואלה, טל שלב. אני חייב לומר, אני מכיר אותה, היא הייתה עוד כתבת פוליטית לפני שאני הגעתי לכנסת, אז היא יותר ותיקה. מכיר אותה כמקצועית, הוגנת, והאמת תמיד היה לי כיף לדבר איתה. האמת שרוב זמן זה היה מקצועי, אנחנו מכירים. עוד מילה רק אני אגיד, זה לא שיש בינינו איזה חברות עמוקה, אבל ערכת לפחות ממני יש. אז שלום לטל.
שלום ליואב, וזה הדדי לגמרי.
אוקיי, אז אני מקווה שהגדרתי את זה נכון. את בסך הכל ותיקה בעולם הפוליטי, בטח לעומתי אני אומר.
אתה יודע, חשבתי על זה לפני כמה זמן, שאנחנו נשארים אותו דבר, ונגיד יש דוברים ותפקידים שמתחלפים והם מתקדמים בחיים, פחות מרגישים את זה אצל חברי כנסת, אבל לדוגמה יועצים שלפני, לפני 5 שנים הם היו הולכים איתי לישיבות ממשלה, והיום הם בפייסבוק ובגוגל ובגטקסי, ויש איזו תחושה שכולם מתקדמים ורק אני נשארת באותו מקום. אז דווקא במובן הזה הוותק הוא, כשאתה רואה יותר ויותר אנשים, אז זה גם
אז לפעמים מה באמת, איך מתקדמים במקצוע שלך שאת בחרת? איפה המסלול קידום בעצם?
תראה, המסלול קידום הוא קודם כל להגיע לתפקידים שאתה רוצה להגיע אליהם. אני לא התחלתי בתור כתבת את הקריירה העיתונאית שלי. התחלתי בתור עורכת בעיתון הארץ, עורכת עמוד 17, שזה היה עמוד איכות סביבה בדרך כלל.
זאת אומרת, גם במה שנקרא במקצוע של הכתיבה, יש הרבה להתקדם עד שמגיעים לכתבת הפוליטית, שזה בגדול
תראה, יש אנשים, יש כל מיני מסלולים. אגב, המסלול העיקרי שיש בתקשורת היום שמצמיח עיתונאים הוא כמובן גלי צהל. כלומר, רוב האנשים שהציבור מכיר, העיתונאים שהוא מכיר אותם באמת, זה אנשים שהתחילו את דרכם בגלי צהל, ואז זו מקפצה רצינית, מכניסה אותך ישר לטלוויזיה ולעמדות מאוד מאוד חירות.
היא מקצרת זמנים בעצם, היא מורידה
היא כמו בית ספר לתקשורת, במקום, כלומר, אני לדוגמה חושבת שצריך להפריט במובן הזה את לימודי התקשורת, שזה צריך, זה, המובן שזה רק דרך המסלול הזה, זה המסלול העיקרי להשתלב בתקשורת, זה בעייתי. אני אומרת את זה כמובן מהמקום שלי, כי אני לא הייתי בגלי צהל. אני הייתי מדריכת שריון אגב, לא רציתי להיות שום דבר שקשור לתקשורת.
למה? בגלל אבא דווקא?
בגלל אבא שלי, כן. דווקא בגלל זה, כי הייתי ילדה כזאת.
אני רק אגיד, מי שלא מכיר, טלי ביתו של חמי שלב, עיתונאי ותיק, בכיר, באמת איש עתיר זכויות בתחום הזה בוודאי, ואין ספק שגדלת בבית מאוד עיתונאי, נגיד את זה ככה. זאת אומרת, דווקא בצבא רצית לעשות משהו מנותק.
ממש, לא רציתי ללכת לדובר צהל או לגלי צהל, כי לא רציתי שיגידו שזה בגלל שאני הבת של, וגם היה לי דרייב כזה להיות רחוקה מהבית, וללכת להיות, מאוד אהבתי את הפודרה, אגב.
אז איפה היית בשיזפון?
בסיירים. אז באמת הייתי מדריכת שריון, וגם אחר כך לא הלכתי ללמוד תקשורת, הלכתי ללמוד פילוסופיה ומדעי המדינה, והאמת היא שלא באמת ידעתי מה אני רוצה לעשות עם החיים שלי. כאן נכנס האירוע של יום אחד אבא שלי מתקשר אליי ואומר לי, טל, סיים תואר ראשון, צריכה כבר למצוא עבודה של גדולים, ולא להיות ברמנית כל ערב עד 3 בבוקר.
באיזה גיל זה היה הדבר הזה?
זה היה בגיל 26, אם אני לא טועה. ואז הוא
ואז התחלת את ה
ואז התחלתי לטפס, ולקח לי גם זמן, התחלתי בתור עורכת, ורק אחר כך עברתי להיות כתבת. ככתבת ממש, זה עכשיו אני חוגגת 10 שנים, סליחה, התחלתי ב-2011 להיות כתבת, עברתי כמה גלגולים, כי עשיתי גם מדיני, גם פוליטי. אני יותר אוהבת את הפוליטי מאשר את המדיני.
באמת? כן. מה, בגלל החיבור לאנשים? כאילו?
כן, כן. הם שני תחומי סיקור מאוד מאוד שונים. קודם כל, הסוגים של
למרות שהם מתערבבים לפעמים, זאת אומרת, המדיני והפוליטי יש להם הרבה משותף.
הממשק כל הזמן, והרבה מהמדיני הוא פוליטי. הפוליטי הוא לא כל כך מדיני, אבל הרבה מהמדיני הוא פוליטי במיוחד בישראל. קודם כל, האנשים שמתעסקים איתם הם יותר, זה באמת הרבה יותר חם ואנושי פוליטיקה. אתה מתעסק הרבה יותר בפסיכולוגיה של בני אדם. וגם צורת איסוף המידע היא קצת אחרת. במדיני, אנשים לא כך רוצים לתת מידע, נורא קשה לחלוב את המידע, אבל כשיש לך, כבר יש לך אותו, הוא בדרך כלל אמין. בפוליטי, כולם נותנים לך מידע, רק אתה עד שאתה מצליח לייצר ממנו את תמונת המודיעין האמיתית.
הרבה מנסים לסובב את
וואו, כאילו כולם רוצים לדבר איתך בפוליטי. אבל אבל זה לא בהכרח מה שהם אומרים הוא אמת.
בשביל לייצר את
הספין
שלהם, כאילו.
כן, כן. או, את הספין שלהם, זה גם בוא, לא הכל זה ספינים.
פשוט אנשים רוצים את התמונה, איך שהם רואים את הדברים.
תזכור שאני הייתי שם, כאילו, או תרשמו שאנחנו היינו בין השרים, כלומר, בפוליטי באמת הרבה אנשים רוצים לדבר איתך, במדיני אנשים יותר מתחמקים מלדבר איתך בהרבה מובנים.
עכשיו, איך הקשרים האלה, דעת, אני גם מכיר, בין נגיד, בינך לבין פוליטיקאים אחרים, יש כאלה שממש הם ברמה של חברים בסוף, זה הופך להיות כאילו, זה חבר שאת סומכת עליו, את יודעת שמשהו יגיד לך זה... זה אמיתי והוא לא משחק איתך, או שזה יותר קשור לאופי, לפי איך זה מתנהל?
אני לא יכולה להגיד שיש לי הרבה חברים פוליטיקאים, אני חושבת שאני באמת יכולה לספור אותם על יד אחת, אנשים שאני מגדירה בין הפוליטיקאים חברים שלי, ואפילו גם מקורות שלי, כי אני חושבת שפוליטיקאים ולא להלב, הם לא מקורות כל כך אמינים, ודווקא אני מאוד מאמינה בלייצר את הקשרים עם הדוברים ועם העוזרים והיועצים דרג הביניים, כי אלה אנשים שבעיניי, קודם כל, הרבה פעמים הם הרבה יותר אמינים, וגם זה מערכות יחסים שהם הרבה יותר, אפשר לייצר בהם הרבה יותר חברות, ובאמת אמון מאשר בין פוליטיקאי לעיתונאי, שבמהות זה מאוד מאוד עוין, אני חושבת. כלומר, במהות אני לא...
יש שם הרבה מאוד אינטרסים, זה
כן,
קשה לזה להיות.
כן, במהות אני לא מאמינה לפוליטיקאים. כאילו, בוא נתחיל לנו. מראש, אני לא... רוב הפוליטיקאים בשנייה שהם פותחים את הפה, אני לא בהכרח מאמינה
אומרת,
למה שהם אומרים.
לך, הם אומרים לך משהו שהם רוצים שזה יהיה הסיפור שאת תקני, וזה מהאינטרס שלהם.
זה הסיפור שלהם, זה לא בהכרח הסיפור. וגם יש, הם הרבה יותר, הם לא... אני חושבת, שוב, אל תיעלב, כאילו אני מוצאת...
אני לא יעלב, בוא נצא מהנחה בשיחה הזו, שאת תגידי מה שאת חושבת, אני לא מדובר עליי, לא זה, אנחנו מדברים בשביל באמת להבין את מערכת היחסים הזו של התקשורת ופוליטיקה.
אז אני חושבת שפשוט אני הרבה יותר סומכת על מידע שאני מקבלת לא מפוליטיקאים, מאשר על מידע שאני מקבלת מפוליטיקאים, כי אצל פוליטיקאים אני תמיד אחפש את האינטרס, וגם אני חושבת שיש משהו...
אבל זה שקוף, זאת אומרת, מה אני מתכוון שקוף? זה כמו שבא אליי לוביסט. בסדר, הוא בא לדבר איתי, אני לא יודע, על מחירי החמאה, נגיד. אז הוא לוביסט של יצרני החלב. אז אני יודע מה הוא ילך להגיד ומה התפיסת עולם שלו, וזה בסדר, אין לי בעיה עם זה. כל עוד, כמו שאני אומר, אני יודע מאיפה הוא מגיע ומה האינטרס שלו. אותו דבר פה, יש פוליטיקאי, לא משנה, שמאל ימין, שהוא מדבר איתך על משהו, אז ברור לך מה האינטרס שלו, אז זה כאילו, אין פה, הוא לא מנסה לרמות אותך. את יודעת שהוא בא מכיוון מאוד מוגדר.
כן, אני חושבת שהתפקיד שלי או שלנו הוא לשמוע מה אתה אומר. ולהסתכל עליו מהמקום שאתה לא רוצה, כלומר לקחת את מה שאתה אומר, ולהסתכל עליו מהמקום שבו אתה לא רוצה שאני אסתכל, כלומר אם כולם אומרים X, אז אני אחפש את ה-Y, בגלל שכשפוליטיקאי אומר X, אני אחפש את ה-Y, כי אני חושבת שזה התפקיד שלי, לא לקחת את גרסת הפוליטיקאי כדברה, אלא למצוא את הטוויסט, ולשים את זה בקונטקסט, ולכן אני הרבה יותר חשדנית, אני חושבת, כלפי הפוליטיקאים, ו... גם אני חייבת להגיד, אני חושבת שהמרחק ביני לבין פוליטיקאים, כלומר שהם לא חברים, יש יחסים, כמו שאני ואתה, אתה אומר שאני יחסים מאוד טובים, יחסים מקצועיים מאוד טובים, אני משתדלת להיות הגונה ונחמדה ואנושית, ולא לבוא, לא לפעול מרוע.
להיות במקום אפרי לפחות.
כן, ולהיות הוגנת. והיחסים הם קורקטים, אבל אני לא חושבת שזה תורם במיוחד. אגב, אלה שבאמת יוצא, וקורה שיש אנשים שאתה מפתח איתם לאורך זמן, יחסים יותר טובים. הרבה פעמים זה דווקא פועל לרעה גם בסיקור שלי וגם בשבילם. כי לדוגמה, הם יגידו לי, טוב, מה לא תפרגני לי? ואני אגיד, לא, אני לא אפרגן לך כדי שלא ידעו שאנחנו חברים, אני לא רוצה בחיים שידעו שחברים.
אני שואלת לך שאלה יותר קשה. ונניח ואת מקבלת איזשהו תחקיר על אותו אדם, אותם חברים בודדים באמת, ששם אותו באור לא טוב.
אז יש, אז קודם כל זה מכניס באמת למצוקה אתית כאילו כלשהי. הרבה פעמים, שוב, זה מאוד תלוי בדרגת מי הבן אדם, ומכיוון שלא ראש הממשלה הקודם ולא ראש הממשלה הנוכחי, הם לא חברים
לא,
שלי.
לא, ברור, זה לא...
בדרך כלל זה לא עמדות הכוח, בוא נגיד ככה, הפוליטיקאים שאני מגדירה כחברים...
ובכלל יכול להיות מה שאתה אומרת, הדובר שלו בכלל, או
בדיוק.
משהו כזה, כאילו, זה לא ה...
בדיוק, ובאת, אתה יודע, שוב, יש שיקול דעת, וגם מותר גם שיהיה ניגוד עניינים, אם מגיע אליי מידע שהוא נוגע לחברה הכי טובה שלי, יכול להיות שזה תחקיר מפוצץ, אבל היא חברה הכי טובה שלי, נגיד שהיא לא פוליטיקאית, אני לא אעשה איתו כלום, אני אצהיר, אני לא אוכל לטפל בזה, זאת החברה הכי טובה שלי, אני לא אוכל לטפל בזה, אני אמליץ למי ללכת, כלומר, אני לא אנסה להסתיר או לקבור בהכרח את המידע, אבל אני אנסה לגלגל אותו הלאה ממני.
מה את אומרת? ממש לאחרונה שודר במקור כתבה על החיים האישיים, נגיד, של יוסי כהן, עם סיפור המאהבת, ואם היו מעבר דברים, ואיך זה נראה לך ברמה בין אישית? זה סיפור שהיית נכנסת אליו, מתרחקת ממנו?
אתה מתפרץ לדלת פתוחה. זה סיפור ש...
בלי לדעת, דרך אגב.
כן, לא דיברנו על זה קודם. זה סיפור שהייתי מטפלת בו אחרת, אני חושבת. אני חושבת שבתחושה האישית, שוב, יש היבטים מאוד מטרידים בתחקיר הזה. היבטים שצריך לשאול לגביהם שאלות. האם ראש המוסד עשה שימוש במשאבים של המדינה כדי לקדם את מאווייו האישיים? זו שאלה שעולה מהתחקיר. שאלה נוספת שעולה מהתחקיר.
לא הוזכר שם משהו כזה.
לא, אם הוא טס בטיסות מיוחדות כדי לפגוש שוב בן אדם, אז יכול להיות שזה משהו שראוי לבחון אותו. הוא צריך לשאול לגביו שאלות. יכול להיות גם שצריך לשאול שאלות לגבי מעטפת ההבטחה של ראש המוסד, שכל כך קל היה לעקוב אחריו ולהגיע אליו הבעל הזה. מעבר, אבל אני לא חושבת אני חושבת שהתחקיר, לפחות בשבילי ברמה האישית, כשצפיתי בו, הוא עורר תחושה לא טובה, תחושה גדולה של חוסר נוחות, בעיקר כי הרגשתי שיש פה אירוע מגדרי, מאוד מאוד חזק, כלומר שיש פה אישה שנפלה קורבן לשני גברים מאוד כוחניים ומאוד אולי אלימים ואולי אפילו מסוכנים, כלומר גם מבעלה דווקא,
גרושה כבר,
בעלה לשעבר, הוא בעיניי היה עד לא אמין במובן הזה שלא התחברתי לסיפור שלו ולהפך.
הוא סגר רק גרסה צד אחד למעשה, את האישה לא שמענו בכל הסיפור.
ואני חושבת שהאישה היא קורבן פה של מאבק כוח בין שני גברים, שאני לא יודעת מכאן ועד מה זה אומר על ראש המוסד לשעבר יוסי כהן, ועד החשיבות הציבורית, שוב, זה דילמה. אני הייתי מטפלת בסיפור הזה אחרת, הייתי מחפשת יותר, אם היה מגיע אליי המידע הזה, אז אני חושבת שהייתי מחפשת יותר לבדוק האם הדבר הזה פגע פגיעה ממשית בתפקודו של ראש המוסד, או בתפקודו, או בביטחון המדינה חלילה, ובטח ובוודאי אני חושבת שלא הייתי מתמקדת בפן האישי, הסיפור הבאמת אומלל שהיה לזוג הזה.
אני לפחות לא ראיתי הרבה מעבר לפן האישי, זה הנקודה שלו, לי זה צרם לפחות, דעת, אני... בוא, אני לא מנוטרל מהשחקנים, זה לא שאני איזשהו חבר טוב של מישהו, אבל... לי זה היה נראה כאילו לקחו תמונה צד אחד עם גם מגמה מאוד ברורה ולא בדקו מה קרה אצל באמת האישה והגבר אני מניח שיש לו את האינטרסים שלו בכל האירוע הזה וזה מאוד, זה מה שלי צרם ולא הצלחתי לראות משהו חשוב כמו שאת אומרת ברמה המדינית.
אז אני משאה את השיפוט רק בגלל שיש חלק ב' ואני לא יודעת מה יוצג בחלק ב' לגבי פסגות. אני מסכימה איתך לגבי חלק א', כל האקספוזיציה הזאת הייתה שבמובן הדרמטי זה היה עשוי היטב, טלוויזיונית,
טלוויזיה יודעים
לעשות שם. חזק מאוד, זה עבד, זה היה מעניין, זה היה מרתק, אבל בסוף, אתה נותר עם תחושה, באמת עם תחושה וסימני שאלה לגבי האם החדירה לפרטיות של בני הזוג הזו הייתה מוצדקת, והאם היא הייתה צריכה לעשות ככה.
ולא רק זה שהחדירה לפרטיות היא רק במסגרת צד אחד, והצד השני אומר, אל תכנסו לי לפרטיות, ואני לא רוצה להיפגע מהאירוע הזה, ובסדר.
יחד עם זאת, אני אשחק רק את תפקיד הקטגור, אני חושבת במקרה הזה, שאם יוסי כהן אכן מתכנן חיים ציבוריים, אז כן עולים מהתחקיר, כן עלו בתחקיר הזה היבטים, שלכל הפחות מטילים איזשהו קטם על אופיו ועל התנהלותו, לא בהכרח אגב בקרב הקהל שבו הוא מבקש להיבחר או בו עליו הוא יתבקש להתבסס בהמשך. דווקא אני חושבת שבקהל שרוצה את יוסי כהן בחיים הפוליטיים, זה תחקיר שאפילו לא עושה לו רע, הוא אפילו אולי עושה לו טוב.
אני לא יודע, אני לא, באמת לא יודע להגיד את זה, אני עוד פעם הרגשתי שזה איזשהו משהו מאוד מראה חד כיוונית עם איזשהו אפילו... ניסיון ממוקד של דרוקר לכיוון הזה, אבל נחכה לפרק השני ונראה. אבל באמת מבחינת התקופה שככה יצא לך להיות בוואלה לפני כן בעצם, ועכשיו את שוב בוואלה, והיה איזה פרק שלא היית, איך המערכת הזו השתנתה? מה התבגר בה? השתנה? את יודעת להגיד?
טוב. וואלה זה מקום שעבר הרבה מאוד גלגולים, באמת. אני הייתי שם בין 2010 ל-2013, ומאז 2016, באמצע עבדתי ב-i24 News באנגלית. קודם כל וואלה הפך בתקופה הזאת, כשאני הגעתי לוואלה, הוא לא היה אחד האתרים המובילים בישראל, ב-2010 וואלה היה אולי בחמישייה הראשונה, אבל היה פער מאוד מאוד גדול בין...
אני חשבתי שהוא היה לפני וויינט, לא?
הוא היה קיים, אבל הוא היה מבוסס לא על מערכת חדשות עצמאית, אלא על אגרגציה מאתרים אחרים, ומערכת התוכן העצמאית ב-2010 הייתה פיצית.
הבנתי.
היו בה אולי 20 איש, זה כלום. הכל, ביחד 20 איש. והיא גדלה, וצמחה, ואולפן, ווואלה הפך להיות בכל גלגוליו, עם אילן ישוע, עם נתניהו, בלי נתניהו, לפני הרבה, הוא הפך להיות כלי תקשורת מאוד מאוד דומיננטי בתקופה הזאת, וכמובן שגם האינטרנט בכלל הפך להיות, זה מהפכה, אפילו ברמה של 10-11 שנים, האינטרנט הולך ותופס מקום הרבה יותר משמעותי בעיצוב סדר היום. ב-2010 כשבאתי לוואלה, סדר היום עדיין נקבע ב-7 בבוקר בכותרות העיתונים, וב-8 בערב במהדורות החדשות, ולא היה בפנים. היום אני חושבת שסיפור שיוצא בוואלה או בוויינט או ב-N12
משנה את השיח.
משנה את השיח, אם הוא חזק מדברים עליו כל היום, ואין איזה מונופול של הטלוויזיות או של העיתונים, ובמובן הזה וואלה הפך להיות כלי הרבה יותר דומיננטי.
וגם מבחינת המערכת, את אומרת, היום זה סדרי גודל אחרים ממה שהיה.
לגמרי, לגמרי.
אני מהפכת האינטרנט הזו שאת אומרת, אני גם חווה, כי אני יכול להגיד לך שאני, כשאני רואה איזה משהו שקורה ואני רוצה להוציא החוצה, אז לפעמים אני אומר, אוקיי, זה לא בוער, אפשר, אתה רוצה ללך לאיזה עיתון כזה או אחר, אתה מכניס תמונה, וכשאתה רוצה להקות בברזל שהוא חם, אז זה רק דרך האינטרנט.
נכון.
זה וואלה, זה וויינט, זה האתרים הגדולים החזקים, שמיד כשאתה, לפני שזה יברח וזה, אתה רוצה, אז אתה מוציא ידיעה שהיא כמובן רק אם היא מעניינת ורלוונטית. אבל זה הכוח הגדול של האתרים, שהם 24/7
נכון.
בעצם.
נכון, וגם הקשב הוא כבר הרבה יותר מחפש באמת את הריגוש התמידי. אז במובן הזה יש כל הזמן ביקוש לעוד ועוד חדשות, ובעצם האתרים הם אלה שמייצרים את זה. אז, וכמובן שאתה בטח מכוון, כשאתה שואל מה עבר על וואלה בשנים האלה, אז כמובן עבר תיק 4,000.
היית שם או שזה בפרק זמן שלא היית?
הייתי בהתחלה והייתי בסוף.
בנגיעות.
אני ממש משתדלת לא לדבר על תיק 4,000. מי שמכיר אותי...
את ברשימת העדים בכלל?
אני לא ברשימת העדים, לשמחתי. אני חושבת שזה היה מציב אותי בסיטואציה מאוד לא נוחה. להיות גם עדה במשפט, להיות עדה במשפט נגד ראש הממשלה, זו סיטואציה שכתבת פוליטית בעיניי לא צריכה להיות בה, ואני מאוד שמחה שאני לא. השם שלי עולה במשפט מפעם לפעם. תשמע, הייתי בוואלה לפני תיק 4,000 והייתי אחרי תיק 4,000, ואני חושבת שמי שמכיר אותי יודע, גם לפני וגם אחרי, שאני, טל שלב, עיתונאית מאוד מסורה ומאוד מזוהה עם וואלה, אני מאוד אוהבת את וואלה. אי אפשר להגיד לי לא לכאן ולא לכאן מה לכתוב, אני בן אדם דעתן, אתה מכיר אותי, בקושי אפשר להגיד לי, אי אפשר להגיד לי כלום.
כן, את כותבת את האמת שלך.
ואני גם עקשנית ודעתנית ויש לי אמת שלי, ובאמת אני משתדלת גם שהיא באמת תהיה, הכלל שלי בחיים בכלל, הוא להיות באנדרסטייטמנט, לא באוברסטייטמנט, לא להגזים, לא לצאת בהצהרות. עדיף תמיד להגיד משהו בטון אחד פחות, וככה...
את לא מרגישה שאת מתפספסת ככה אולי דברים כאילו...
אני בטח שאני מפספסת דברים, יש מקומות שאני יכולה להיות יותר חדה ויותר בוטה, ואולי לקבל יותר לייקים, ובטח בעידן של הרשתות החברתיות שכל הזמן רוצים...
את הבוטות הזו.
כן, אז אני מפספסת, אבל אני חושבת שלטווח הארוך...
זה בונה אותך
יותר. זה בונה אותי, וזה גם... זה לחיות, זו מי שאני. אני לא אוהבת לריב. לצורך העניין, לא תמצא אותי מאוד נדיר שאני אריב עם מישהו בטוויטר. כותבים לי הרבה דברים. אני לא אענה לאף אחד, לא בגלל שאני לא קוראת, ולא בגלל שאני מזלזלת. אני לא טובה בלריב. אני לא תמצא אותי גם בפאנלים שצריך לצעוק בהם, כי אני לא טובה
אבל
בליצוק.
אבל התחלת להיות בתוכניות בוקר, את קצת יותר תופסת עמדה של הפרשנית אפילו, כאילו לא רק העיתונאי, את יודעת, שבא ומדווח, אלא כן,
כן
לוקח
כל
את העמדה.
כן, כי אי אפשר היום להיות רק העיתונאי שבא ומדווח. אי אפשר, פשוט זה לא מוכר, כמו שזה באמת היום העיתונאי.
זה פחות מעניין, את אומרת, זה כבר, אתה רוצים לשמוע את העמדה של מה אתה חושב על זה.
נכון, וגם היו צריך להגיד, היו פה 2.5 של כאוס פוליטי, שנתנו לי בוסט מאוד חזק לקריירה, כי כולם רק רצו כל הזמן עוד ועוד מלל פוליטי, והכתבים הפוליטיים, כמה שזאת הייתה תקופה מעייפת וקשה ומתישה. אבל אי אפשר להגיד שזה, באמת, זה הקפיץ לי את הקריירה, הביא אותי למקום, אם תשאל איפה הייתי בדצמבר 2018, לפני שכל הכאוס הזה התחיל, ואיפה אני היום, אז אין ספק שזה נתן לי הרבה מאוד בולטות, ונתן לי מקום לצמוח ולפרוח, ובמובן הזה זה עשה לי טוב.
יש איזה ידיעה ככה, לא יודע, אולי לאו דווקא מהשנתיים האלה, איזה משהו שאת זוכרת ככה, שהוצאת, שעשה מאומה ספציפית כזה, שאת רוצה רגע להזכיר, לסמן משהו?
טוב, אז דיברת על יוסי כהן. נכון. אז רק אני אגיד שאני אולי הידיעה הכי סנסציונית שלי, באמת, היא לא בהכרח הכי חשובה, אבל היא הייתה הכי סנסציונית, הייתה כמעט, אגב, היו לי כמה אייטמים על יוסי כהן, שכמעט כולם היו די סנסציונים, לא מהכיוון שאליו הלך רביב, אבל באוגוסט 2019, שפרסמתי שנתניהו בשיחות סגורות מסמן את יוסי כהן ורון דרמר כיורש, כאנשים שראויים לרשת אותו בליכוד. וזה היה אייטם שמיד גם הטריף את הליכוד, כמובן, את הליכודניקים בטירוף, אבל גם בעצם זה היה המקום הראשון, אני חושבת, שכזה הציב את יוסי כהן בדיוק על התודעה כשחקן פוליטי אמיתי. בעצם נתניהו קצת משך אותו אולי לכתר, למרות שאגב, אני לא יודעת איך בדיוק היחסים ביניהם היום, כשהוא כבר פורח, אבל זאת ידיעה שמאוד הייתי גאה בה. אני פרסמתי אותה כשהייתי בחופש בלונדון,
עכשיו זו ידיעה, זה לא שמישהו, לא משנה מי, אני לא נכנס, אבל מסר לך ואמר תעשי, זה משהו שאת כאילו מייצרת את התמונה בעצמך, זה...
זו ידיעה שמישהו סיפר לי, שנתניהו אמר לו את הדבר הזה, ואז הלכתי לבדוק עם עוד אנשים שאני ידעתי שהיו אצל נתניהו.
באותו זמן.
האם הוא באמת אמר את הדבר הזה, ואז בלשכת ראש הממשלה כמובן הכחישו, זה היה מעניין. כי הם הכחישו רק לגבי יוסי, והם לא הכחישו לגבי רון. anyway, לא משנה, זאת הייתה ידיעה שבוא נגיד, מי שנתן לי אותה, הוא לא היה בעל אינטרס, האינטרס שלו היה באמת, 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 לדעתי, לזרוע מאומה, לעשות שמח.
הצליח.
הצליח, בדיוק. כן, כן, עכשיו, כשמגיע, זה לא... הרבה פעמים אתה צריך לנתח באמת את האינטרסים של האנשים שמביאים לך מידע, ופה כאילו אם יש מישהו שיש לו אינטרס לעשות שמח, אז
בוא נעשה שמח, בדיוק. ומה באמת הריליישנשיפ עם הפוליטיקאים עצמם, אז בוא נשים את 4,000 בצד, אבל את מקבלת שיחות מפוליטיקאים, למה כתבת עליי ככה וזה לא נכון, ולמה עשית ותתקני ותחליפי את התמונה או דברים כאלה, זה משהו שקורה?
וואו, טוב, תראה, תחליפי את התמונה קורה כל הזמן, וזה לגיטימי גם. אנשים לפעמים שמים תמונות מאוד לא מחמיאות שלהם באתר.
יש לנו בליכוד אחד שדוחף חזק את הז'אנר הזה.
בדיוק, אבל גם יש באמת לפעמים ערוכים באתר, גם לפעמים פוליטיקאים חושבים שדברים קורים מתוך איזו כוונה תחילה, ולפעמים פשוט יש איזה עורך באתר, שבכלל לא הסתכל על מה הוא שם.
ולקח תמונה מהמאגר.
לקח את התמונה האחרונה שהוא ראה במאגר, ולפעמים היא באמת מזעזעת, וזה לגיטימי, או לדוגמה, פוליטיקאי או פוליטיקאית שיורדים במשקל, ואז שמים להם תמונה כשהם היו יותר שמנים, זה אירוע שהוא משמעותי וזה לגיטימי. ופוליטיקאים הרבה פעמים מתלוננים.
על סיקור גם.
על סיקור, או על מה כתבת, כן, למה כתבת ככה, או למה כתבת ככה. תראה, האתגר הוא לנסות לעשות את זה בלי שלאנשים, כל עוד אתה הוגן עם אנשים, אז בלי שיש להם תלונות, ושוב, אני נורא מאמינה שגם ביקורת כשאני מותחת, אני משתדלת שהיא לא תהיה מהמקום הנמוך, שהיא תהיה, וגם כשאני עוקצת, אני חושבת שאני לא רעה, כי אני לא חושבת שאני רעה. וגם אני חושבת שמערכת היחסים בין פוליטיקאים לפרשנים היא דבר שקצת עובר גלגולים. אני חושבת ש... אני פחות חשוב לדבר עם הפוליטיקאים ולשמוע מה יש להם להגיד. אני מעדיפה על...
למקורות הנוספים.
או לשמוע מה יש להם להגיד, ולשמוע עוד 5 אנשים, ומזה לבנות את התמונה סיפור. שאני מתארת, או את הסיפור.
איך את רואה את הכנסת הנוכחית, עם כל השינוי בה, והחברי כנסת החדשים, הנורווגים, איך זה, את רואה שינוי בהתנהלות של הכנסת?
וואו, בטח, טוב. קודם כל, אני חושבת שכל כנסת היא שונה מקודמתה. בעצם החילופים הפרסונליים הם משמעותיים, הם יכולים להיות משמעותיים מאוד. אפילו, בוא ניקח דוגמה כמו הרשימה המשותפת. ההבדל בין חנין זועבי לעאידה תומא סלימאן, הוא היה הבדל, הוא הבדל ששינה
דינמיקות. גם ההבדל בין עופר כנסיף לדוב חנין זה הבדל.
נכון, עצור. בדיוק. אפילו אנשים שהם דמויות דומיננטיות ומשנות את הדינמיקה, אורן חזן, סתיו שפיר, כלומר אנשים שהם מאוד דומיננטיים בחיים הפרלמנטריים. וכשהם הולכים, אז צומחים אנשים חדשים, וכל פעם הדינמיקה היא אחרת. כנ"ל מי שעומד, ממלא את התפקידים, מיקי לוי אינו יריב לוין, ואלכס קושניר אינו משה גפני, וכמובן יש פה אירוע פוליטי.
מגה אירוע.
מגה אירוע פוליטי, של באמת גם הכיתוב הזה בין הקואליציה והאופוזיציה, והשיתוק והחרמות והיחסים הקשים.
זה, את זוכרת בכנסת כאלה יחסים?
לא, מה פתאום, לא היה, לא היה עד כדי כך, אבל זה בגלל שאני לא סיכרתי אף פעם שאתם הייתם באופוזיציה.
לא, אבל אני אגיד לך, אני רואה את זה, כי אם אני מסתכל קצת אפילו לשנתיים האחרונות, מה שקרה שהייתה מפלגת שלטון, נקרא לזה, של המרכז שמאל, כחול לבן, 36 מנדטים. ונתניהו פירק אותם, הביא את גנץ, והם התפרקו, והיה שם שנאה עצומה, ולא צריך להזכיר לך את, הרי מאיפה המתח בין גנץ ללפיד? זה מה שלפיד נתן לגנץ להרגיש כשגנץ בא לממשלה של נתניהו. ואנחנו, אני זוכר את עצמי, יושב במליאה, שומע את הנאומים שם שלהם תוקפים, מבסוט כזה, את יודעת, מה אכפת לי שיריבו? לא הרחתי את גודל השבר שם. עכשיו, העסק התחלף. הם חזרו למחנה שלהם, ובעצם בימין, קראו מאיתנו את ימינה ותקווה חדשה, אני לא אכנס לניתוח שלי למה זה, אני רואה את זה מאוד ברור, אבל מהתמונה מה שנקרא הסובייקטיבית שלי, אני חושב שבנט עשה את המהלך שלו בשביל הכיסאות שלו, וגדעון מסינת נתניהו עשה את זה, ובעצם הימין, שהיה רוב בעם, איבד את השלטון. ואז אותו שבר ששם היה באווירה מאוד קשה, היום קורה אצלנו. ועל כל זה תוסיפים על באמת עכשיו הקואליציה של נתניהו ושל גנץ הייתה 72 ח"כים נדמה לי, מאוד יציבה כביכול, אז אף אחד לא קיבל מה שהוא רצה, אפילו היה שיתוק, כי גנץ שיתק את נתניהו, נתניהו שיתק את גנץ, לא עבד, התפרק. דווקא ה-61 שלהם, כל אחד מקבל כל מה שהוא רוצה, כמעט בלי מגבלות, כל שר עושה מה שהוא רוצה במשרד שלו, והם עובדים, אז הם ממנים והם עושים ותקציב וזה ו... ואת יודעת, מדי פעם יש קצת רעשים, אבל החוזק שלהם זה דווקא החולשה, כי אם הם היו יותר, אז יכול להיות שהיו כמה ח"כים שלא היו מקבלים מה שהם רוצים, וכמה שרים היו צריכים להתאפס על עצמם. כל זה לא קורה. אז אנחנו בסיטואציה מאוד מוזרה, אני עדיין מרגיש את הכאב הזה של, של האירוע שאיבדנו את השלטון. אין מה לעשות, אנחנו מנסים להילחם בכנסת, ועל זה יש את כל ההתנהלות, שעוד פעם זה סופר סובייקטיבי מבחינתי, כמו שאת אומרת שאופוזיציה בעצם לא סופרים אותה בכנסת מכל הבחינות. יכול להיות שגם אנחנו עשינו דברים כאלה, אני לא חושב שהיינו צדיקים גדולים, אבל אני לא חושב שהיינו בקיצוניות הזו, רואים את זה גם במספר הנורווגים, רואים את זה בהרבה דברים אחרים. לי חבל שבסוף הכנסת ככנסת נהייתה הרבה יותר חלשה מול הממשלה.
זה בוודאות, אבל זה תהליך שנמשך זה כבר תהליך. הרבה זמן.
נכון.
תראה, אני חושבת שבסוף מה שמעניין כעיתונאית בכנסת זה באמת כל האירוע הזה של החילופי פוזיציה, גם שלכם וגם שלהם. הכאב באמת שמרגישים בימין הוא באמת מאוד זהה לכאב שהרגישו בזמנו נכון. בשמאל, וזה פשוט התהפך.
ואת ראית את זה באותה עמדה בדיוק, משני הצדדים.
בדיוק, ואני מאוד מאוד מבינה גם את הכעס הגדול על נפתלי בנט וגדעון סער פחות, כי הוא באמת הצהיר על זה מראש, אצל בנט זה באמת הייתה איזה מין, באמת הייתה התהפכות של 180 מעלות. זה גם הפוזיציה, היא קודם כל, למה אני מדברת על הפוזיציה? מעניין לראות גם את הליכוד עובר משלטון לאופוזיציה, זה מעבר שלהסתכל עליו הוא מרתק. אגב, אני אגיד, זה נכון שאני מסכימה, הקואליציה דורסת אתכם בהרבה דברים, אבל גם, בוא נגיד, הליכוד הוא לא מתרשמת מחריצותם של השרים לשעבר בליכוד. גם ההתרגלות לאיבוד מנעמי השלטון, זה אירוע שהוא מרתק להסתכל עליו. וגם הצד השני של האופוזיציונרים ההם, שעכשיו יושבים בקואליציה, וכמו שאתה אומר, עושים בדיוק אותו דבר, עם הנורווגים, והשרים, והסגני שרים.
כספים קואליציוניים.
והכל בדיוק הכל אותו, אותו דבר. כן. וזה גם מרתק לראות, שוב, את הצביעות, אבל זה מעניין. זה מעניין מאוד. עכשיו, לגופו של עניין, לדעתי הכנסת מפסידה בכל המובנים. אני הייתי מאוד, אני באמת, שוב, אני לא אני באמת מודה שלי קשה להחליט בסיפור הזה של הקואליציה והאופוזיציה, שני הצדדים צודקים, אני חושבת שגם בטענות שלכם יש אמת, וגם בטענות שלהם יש אמת.
השאלה איך יוצאים מהאירוע הזה.
בדיוק, השאלה איך יוצאים מזה, וכאן אני חושבת שיש, זה אולי התוצאה של ההיחלשות המתמשכת של הכנסת, שאין דמות מספיק דומיננטית.
להגיד די.
די.
אני עושים את זה ואת זה ולשם הולכים.
בדיוק, בדיוק.
אני חושב שהמפתח זה הנושא של הוועדות, זאת אומרת, שם צריך לבוא מן הסתם מיקי לוי, הוא אומר לך, הוא לי אמר שהוא לא מצליח לקופף את הממשלה הזו למה שזה.
יש גם בממשלה, אגב, ויש פה גם המון אמוציות, גם בקואליציה יש הרבה רצון, יש אנשים שמונעים מרצון, כן, להחזיר.
לנקום, לנקום.
וגם אצלכם יש אנשים שמונעים מהרצון. לא לתת להם לגיטימציה, וזה סבבה, אז בוא נמשיך ככה, מה אכפת לנו שהכנסת לא מתפקדת? בסוף כמובן מי שמפסיד זה הציבור והבוחרים, וגם הבוחרים של הליכוד.
וגם החברי כנסת, אני אומר לך, אני מרגיש עם זה רע מאוד, פניתי גם בוודאי למיקי לוי, יור הכנסת ולעוד כמה, ואני חושב שאת הפלונטר הזה בוועדות חייבים להסדיר, כי ברגע שזה יסתדר ויחזרו הוועדות, אז יהיה אפשר לפחות לתפקד. זה פצע פתוח כזה, מה שנקרא. לא יעלה את המאזינים ולא תח, אבל אם בוועדת הכספים, כדוגמה, על זה זה קם ונופל, זה נראה לי הזוי. אז צריך להגיד לליברמן, זהו, נגמר התקציב, לשם הולכים, ומפה מתקדמים הלאה, אבל...
לא, זה גם אחת הבעיות של קואליציה כזאת מורכבת, שהיא כזו באמת...
שאין בעל הבית.
אין בעל הבית, וזה מבני. עזוב רגע, כן נפתלי בנט חלש או לא חלש, מבנית. מאוד קשה, זה אגב לא בכך רק ליברמן, גם זאב אלקין, שהוא השר המתאם בין הממשלה לכנסת, דומיננטי, שהוא גם מאוד מאוד ניצי, אז, ובאמת אין גורם דומיננטי, כמו שהיה בממשלת נתניהו, שבסוף נתניהו היה קורא לכולם
וצועק
על השולחן, ודופק על השולחן, וזה היה קורה, זה לא ככה בממשלה הזאת, וזה באמת אחד האתגרים שלהם.
מה את אומרת? הם שורדים? לא שורדים? מה יהיה איתם? כמה זמן הממשלה הזו תהיה איתנו?
אני חושבת שאי אפשר לדעת, ממשלות נופלות על דברים מאוד מאוד קטנים. הן לא נופלות על דברים גדולים, הן נופלות על אירועים קטנים, ולכן כל אירוע קטן פוטנציאלית יכול...
מה, על הבן אישי כאילו? נמאס למישהו?
לא, על חוק החשמל, כן. סליחה, זה לא ייפול על חוק החשמל, אבל חוק החשמל כמשל, על אימות בין ווליד טאה לילד שקד, שכולם שמים בצד...
יהיה בסדר,
ובסוף הדברים האלה נוטים להתפוצץ. מצד שני, באמת שכרגע אין לאף אחד בממשלה אינטרס לפרק אותה.
אין להם לאן ללכת, מה הם יעשו? ילכו לבחירות?
הם לא ילכו לבחירות.
אבל זה הטרייד אוף כאילו.
אתה יודע, ההנחה אומרת שכל עוד נתניהו נמצא שם, אז הוא מחזיק אותם ביחד.
אני אגיד לך, זה א', נכון, יש בזה אלמנט ברור שדרך אגב הוא מחזיק גם את האופוזיציה ביחד, זה גם מאוד חשוב, אבל... להערכתי גם, לא שזה, אני רואה את זה קורה, אבל אני לא חושב שזה התירוץ היום, כי היום התירוץ הוא שהם יושבים בכיסאות שלהם, השמאל קיבל תפקידים שלא היה בכלל חולם, לא יודע מה, עוד 20 שנה להגיע למשרדים האלה, בנט ותקווה חדשה, אין להם כמעט אלטרנטיבה בבחירות, הם מבינים את זה, אז כל האירוע, גם אם לא יודע מי יהיה בראשות הליכוד, זה לא הולך לשנות פה את הסיטואציה, הממשלה הזו תמשיך, וכמו שאת אומרת, עד שיבוא המשהו שלהם יישבר, וכל עוד באלטרנטיבה של בחירות הם מפסידים כולם, אז הם לא ימהרו להתאבד על המגרש. זה לא משהו ש...
אני חושבת בגדול שעד הקיץ הבא הכל יהיה בסך הכל די רגוע.
יפתרו את המשברים, את אומרת.
כן, ובקיץ הבא התחילו לעבוד על התקציב הבא. ואז כבר אנחנו נתחיל להיות, אולי שם הדברים יתחילו להיות יותר מתוחים, אבל באמת אי אפשר לדעת. הניסיון שלי לחזות את העתיד הוא, במקצוע הזה הוא מעולם לא הוכיח את עצמו, עדיף לנתח את הסיטואציה עכשיו. נכון להיום, לשעה הזו, הממשלה לא מתפרקת בשלושה, ארבעה ימים הקרובים. מעבר לזה, כל יום יכול לקרות משהו. אגב, באמת צריך להגיד, יש מציאות ביטחונית שאנחנו חיים בתוכה, שיכולה להפוך את החיים של הממשלה הזו לקשים עד כדי בלתי אפשריים, חס וחלילה, אנחנו לא רוצים את זה, גם אתם לא רוצים את זה, אז, אבל זאת המציאות.
יש גם את המציאות ביהודה ושומרון, בדיוק. חומש, ואפילו זה לא, בלי קטע של הסלמה, חס וחילה, אבל האירוע של ישיבת חומש, נשארת, לא נשארת, מה עושה הממשלה הזו, צד אחד רוצה לשמור אותה, צד אחד...
כן, אני אגיד רק, בוא נגיד ככה, אני גם לא חושבת שהימנים בממשלה ממהרים כל כך כאמור לפרק אותה.
זה ברור, ראינו את ניר אורבך יצא בזה הצהרה בומבסטית, אני לא מעביר שום חוקים ולא מטפל בשום נושאים בוועדת הכנסת אחרי הדברים של עומר ברלב, ואתמול מיד העביר לו את כל הבעיות שהיה לו בוועדת הכנסת, אז... כמו שאת אומרת, יש הבדל בין מה שאומרים לבין מה שקורה בשטח.
וגם כל פעם שאנחנו אומרים משבר בקואליציה, זה לא אומר שזה משבר, זה אומר שאנחנו מתגעגעים לזה שאנחנו במרכז העניינים, אז מנסים לשדרג את האקשן, כן.
ולנו כאופוזיציה, איך אנחנו עושים להם את החיים יותר קשים? מהניסיון שלך, מה את אומרת, מה הדברים שהאופוזיציה יכולה ל... בסוף זה נופל מבפנים, כמו שאמרת, אבל מה האופוזיציה יכולה לעשות שלא עושה נגיד היום?
תראה, קודם כל...
אני מנסה לאסוף טיפים, כן.
כן. תראה, אני חייב להגיד שהאופוזיציה, קודם כל היא יכולה להתייצב. כאילו, היא יכולה להגיע, היא לא מגיעה באמת...
לוועדות.
מלא, לוועדות, בוועדות, חלק מהוועדות לא מגיעים בכלל, חלק מהוועדות מגיעים ממש מעט.
למרות שמה שאנחנו עושים תמיד זה שמים בקריאות שניות ושלישיות, לא עושים פיליבסטר, שמים הסתייגויות, אנחנו נלחמים בעיקר במליאה.
כן, אבל זה... בסוף זה לא רק מלחמה. בסוף אתם גם רוצים כאילו להשפיע ולהיות חלק, וזה לא רק המלחמה לשם המלחמה. כן,
אני אתחיל למשל את המס רכישה, אני לא יודע אם... אנחנו התנגדנו להעלאת מס רכישה, ודווקא היינו במהלך מאוד משמעותי על זה, ובאמת אני הובלתי שינוי בהעלאת המגן לרוכש דירה ראשונה וזוגות צעירים. אם אתה היום, בגלל עליית המחירים, בעצם המגן מס שלך הפך להיות פחות אפקטיבי. אז אנחנו מעלים את כל המספרים למעל 2 מיליון אפס מס רכישה בדירה הראשונה, ומעלים את זה עד לסדר גודל של 3.5 מיליון שקלים. עכשיו, זה משהו שהיה באמת בקרב בוועדה, אבל אני חושב שאנחנו שמים כדגל, ואני אומר לך עוד פעם, כי דיברנו על זה הרגע, הנושא של הסדרת הוועדות, והיה לנו אפילו דיון בסיעת הליכוד, והיו חלק מהקולות שאמרו, בואו ניכנס לוועדות שהם נתנו יחס הוגן, ונשאיר את הוועדות שלא קיבלנו בהם יחס הוגן, פתוחות. ואז אמרו, אף אחד לא יבין את זה, זה לא יסתדר, לא יהיה ברור, יגידו אם אתה פה, למה אתה לא שם, או שאנחנו בפנים או שאנחנו בחוץ. וכרגע האמירה הייתה בחוץ, מנסים לראות שהם יביאו הסדר הוגן, יריב לוין שלח מכתב, לא הגיע, ואני מסכים איתך, אנחנו במקום הזה יכולים להיות יותר אפקטיביים, ואנחנו משלמים פה מחיר בזה שאנחנו לא נמצאים שם. אני חושב שבמליאה, הם כן מקבלים את הפייט, את יודעת, אני לא זוכר קואליציה שנפלה בכל כך הרבה
כן,
הצבעות בחצי שנה הראשונה.
אבל היא, יכולה, היא הייתה יכולה ליפול ביותר. הם, הקואליציה באמת באמת, אם יש שם בלגן, הם לא מנועלים כמו שצריך, יש שם הרבה בעיות, והיא הייתה יכולה ליפול ביותר, אבל, ושוב, אני לא אעביר פה, כי לא באתי להעביר
לא,
פה
לא,
ביקורת, אבל
לא.
אתה יודע, אתה רואה את הנמרצו, שוב, אני גם לא קל להיות באופוזיציה, כשאין לך ועדה, ואין לך באמת עבודה אמיתית, חוץ מלבוא למליאה, זה באמת מתיש, כן? אני יכולה להבין למה לאט לאט נגמרת המשמעת של הדבר הזה, כי בסוף אין עשייה אמיתית, ואני יכולה, כל עוד אתם לא חברים בוועדות, אבל אני חושבת שבסך הכל אתם עושים, אני חייב להגיד שדווקא נתניהו הוא זה שאני לא, רק עכשיו באחרונה, אולי בשבועיים האחרונים, התחלתי להרגיש אותו ממש כראש אופוזיציה, הוא לא היה מאוד מאוד נוכח, ודווקא נתניהו הוא זה שעושה להם את החיים הכי קשים, בלי להיעלב, בסוף נתניהו הוא הקמפיינר הכי אפקטיבי, וכל דבר שנתניהו אומר, הוא עושה להם את החיים הכי קשים, להערכתי הוא גם הכי מטריף אותם, מצד שני, זה הכל מזין את עצמו, אתה יודע, גם הם באובססיה על נתניהו, ונתניהו באובססיה עליהם.
אז זה משמר מכל הכיוונים.
בדיוק.
ומה קורה אם עכשיו דרעי עוזב את הכנסת? איך זה לדעתך ישפיע?
לא נראה לי שזה ישפיע בכלל. על כלום. דרעי ינהל את ה... דרעי ינהל את ש"ס מבחוץ. ייכנס לדעתי חבר כנסת לשעבר יוסי טייב.
נכון.
והכל יישב על שלום. דרעי ינה מכמה שנים של שקט. בזמן שאתם...
אני מקווה שפחות, אני מקווה שזה יהיה כמה חודשים, אבל...
ייהנה מתקופה מסוימת של שקט, בזמן שאתם תשבו בפיליבסטרים, הוא יישב בבית בספסופה, ו...
וכל ההתנהלות של המשפט שלו, איך את רואה את זה?
זה אירוע קשה. אירוע קשה. קודם כל לא היה משפט, אבל כל הסיפור
כן,
של...
כן, מול הפרקליטות.
כל הסיפור של דרעי הוא פשלה גדולה מאוד של הפרקליטות, פאול גדול מאוד. שוב, אני לא מתעמקת ב... לא צריך להתעמק בנושא בשביל להבין מה, כאילו, שהייתה פה פדיחה גדולה, להתחיל...
אמר את זה היום השחברון קטן, איך
הוא אמר? בדיוק, להתחיל בכאלה אישומים ולסיים בכזה, באמת, העלמת מס, זה לא אי דיווח, זה אפילו לא העלמה. זה באמת לא אירוע סביר. ואני חושבת שגם מנדלבליט, אבל מנדלבליט הוא דמות מאוד טרגית בעיניי. הוא חוטף בסוף מכל הכיוונים, הוא מסיים את הקדנציה שלו עוד מעט, וכשיש עליו כעס עצום בימין, בגלל נתניהו, לא. וגם בשמאל, כועסים עליו כי חושבים שהוא לא עשה מספיק מול נתניהו, או מול דרי לדוגמה עכשיו, שהוא עשה איתו הסדר ללא קלון, ובמובן הזה יש פה, הקדנציה הזאת מסתיימת ב... זה מין קרחצ'ן כזה, של הסיפור הזה של דרי הוא רק המבוא, כלומר, שתלעת
כן, קרחצ'ן. כן, אני, כמו שאת אומרת, זה תלוי מאיפה אתה רואה את זה. מבחינתי, היה צריך לעזוב את דרי ולא להתעלל בו כל השנים שהתעללו, כל החקירה הזו, ברגע שלא היה את האשמה הכבדה, היה צריך לסגור את זה. במקום זה עשו פישינג ושנים מחפשים איך לתפוס אותו על משהו... טוב, אבל זה...
כל התיקים, אני אגיד שכן, גם, כל התיקים, גם נגד דרי, וגם של נתניהו, וגם של ליטמן, ובכלל כל התיקים, אני חושבת שיש בעיה גדולה של אמון ציבורי כרגע במערכת.
בפרקליטות.
רק... כן, בעיקר. במערכת המשפטית, בפרקליטות. ואני חושבת שא', טוב יקרה, בכל מקרה טוב שיש הגבלת קדנציות, ומתחלף יועץ משפטי לממשלה, ויגיע מישהו חדש, שאולי ייהנה מ... הם... כאילו, שאולי לא יהיה כל כך דומיננטי או מוכר, או לך תדע איזה מין יועמש יבחר, לדעתי הוועדה מתכנסת היום להתחיל לדון בזה. ובעצם אני חושבת שאחת הבעיות היא שהליכוד בגלל נתניהו, בגלל הסיטואציה שבה נתניהו נמצא, הוא לא יכול לטפל, הוא לא יכול היה לבצע את השינוי הזה, אם נדרש שינוי במערכת המשפט, ובמובן הזה... רק אחרי, אני לא בטוחה שהממשלה הזאת תעשה, אבל זה יוכל לקרות רק אחרי עידן נתניהו. כן נדרש בדק בית ונדרש איזשהו ניקוי עורבות, אבל בגלל שזה נכרח כל כך בסיפור של נתניהו ובמאבק האישי שלו, זה לעולם לא יכול לקרות תחתיו להערכתי.
זאת אומרת, איבדנו את האובייקטיביות מכל הצדדים, אין מה לעשות.
זהו, עיקר את היכולת לעשות את זה. מה גם שבוא נזכיר שנתניהו לפני שהיו לו...
היה יכול, אבל לא עשו.
היה יכול, והוא גם לא היה חסיד גדול של השינויים האלה. היה יכול להגדיל...
הוא נזהר מזה, וזה דרך אגב ביקורת פנימית בליכוד נטו. אני גם אומר את זה, שאם יש משהו שאני מרגיש שהיה חסר בשנים האלה, זה לעשות את הבדק בית הזה, גם בפרקליטות, גם בבתי המשפט. ואת צודקת שהיום זה אירוע פצע כואב מדי להיכנס אליו. טוב, טל, תודה רבה,
תודה
הזמן נרץ, אפילו לא
כיף?
שמתי לב, כן, רציתי עוד לשמוע קצת יותר על הבית של אבא, ואז דעת מה, אולי בואי נסיים בזה, תגידי לי מה הטיפ שאבא נתן לך, שאמרת לו, אבא, אני הולכת לקריירה בתקשורת, בעיתונות.
אז כשאני הייתי כתבת פוליטית,
כן.
הוא אמר לי את הטיפ שהוא באמת הטיפ שבאמת הכי טוב שקיבלתי בחיים שלי, הכי חשוב שקיבלתי בחיים שלי, הוא אמר לי שהמפתח להיות כתבת פוליטית טובה, זה לשכנע את עצמי שאני אוהבת אנשים, שבכל סיטואציה אחרת לא הייתי אוהבת.
וואה.
כן.
לא פשוט לעשות את הדבר
לא,
הזה.
לא, אבל זה ממש נכון. זה ממש נכון. זה ממש אני מאוד מאוד, שוב, זה מאפשר לי קודם כל, אתה יודע, לא לסלוד בהכרח, כלומר להתעלם מהסלידה הבסיסית שלי מפוליטיקאים וממה שאני חושבת, מה שאני חושבת עליהם באמת. ובית, גם להתייחס לכל הדעות, כלומר, להתייחס לכל
הספקטרום,
כן, כי גם אם יש מישהו ממפלגה שאני באמת חושבת שהיא בזויה וזה וזה,
שמים בצד את זה ועושים את העבודה.
כן, וגם אני רוצה להגיד לך שזה טיפ ממש ממש טוב, כי בסוף גיליתי, ואני חושבת שהיום אני יודעת, שיש גם במקומות שאנשים שאני לא מסכימה עם האג'נדה שלהם, באופן מוחלט ומובהק, באופן אישי, הם יכולים להיות אנשים נפלאים, שאני אגב באמת באמת יכולה לאהוב אותם, אני לא צריכה לשכנע אותם, אני רק צריכה לשים בצד את האג'נדה שלהם.
טיפ טוב מאבא, נסיים בזה. תודה רבה,
תודה רבה.
תודה.